טוב, אנחנו עדיין בדף צה, לא יצאנו מצה. למדנו אתמול את המשנה, ואנחנו בצדיק א' עמוד ב'. אז נחזור על המשנה עוד פעם. אומרת המשנה בצדיק א' עמוד א' למטה. אמר רבי שמעון, סתם רבי שמעון במשנה זה רשב"י כידוע, אם ראית שמן שהוא מתחלק בעזרה, אם אתה רואה שהכהנים מקבלים חלק לאכילה בשמן, אז אתה לא צריך לשאול מאיפה המקור של זה. כלומר, ברור שזה מקורבנות, אבל גם אתה יודע לקלוע למטרה. אין צריך לשאול מהו, אלא אתה יודע אחת מהשתיים. או זה מותר רקיקי מנחות ישראל. אנחנו יודעים שיש מנחות שאנחנו בוללים את השמן, לא כשמן ליסרון בתוך המנחה, וכך אנחנו אופים אותה או יצרים אותה. אבל רקיקי מצות זה חלק של מאפה תנור, שאנחנו את השמן, אנחנו מורחים אחרי האפייה. ואנחנו עושים את זה על ידי שמורחים אותו כמו כי יוונית, כ-NX. אז תמיד מהשמן, במקרה כזה, נשאר בכלי של השמן, מפני שאתה לא שופך את השמן בייצור של אותם מנחות, אלא אחרי האפייה, אז השארית של המנחות, כמו המנחה, קומץ ממנה ונותן את השאר לכהנים, אותו דבר גם השמן הזה, אז זה או מותר רקיקי מנחות ישראל, שנדב או נדר אותם ישראל, אז מושכם בשמן ושאר השמן מתחלק לכהנים, או לוג שמן של מצורע. הרי המצורע בזמן טהרתו, אז יש לו קורבנות שהוא מביא, שם הוא לוקח מדמה, שם זה שם על תנוך אוזן וכו'. אז אותו דבר גם מהשמן, מזה לפני המזבח, לפני העזרה, שבע פעמים לפני ההיכל, ואחר כך מזה על הכהן, סליחה, על המצורע, על תנוך אוזן, תנוך אוזנו הימנית וכו' וכו'. עכשיו, השמן שעושים איתו את הזעה, תמיד נותר ממנו, לא שופכים הכל, אז זה צריך להיות, מה עושים עם המותר? זה כהנים אוכלים. איך הם אוכלים את זה? מסתום סלט או משהו. כן. כן, טובלים. פעם היה מאכל שלא היה מה לאכול. יהודי ירושלים וארץ ישראל אכלו לחם עם שמן, קצת בצל. זה היה מתאמים, לא היה דברים אחרים. היום יש כל מיני ממרחים.
למדנו שהם יכולים להכין את הבשר שמקבלים.
כן, נכון. יכול, כן. אם ראית שמן שהוא ניתן על גבי האישים, כן, או אם ראית שמן שהוא ניתן על גבי האישים. עכשיו, אם אתה צופה בעזרה שאתה רואה שמן שנותנים על גבי האישים, אין צריך לשאול מהו. אלא מותר רקיקי מנחת כהנים. הרי מנחת כהנים כליל תהיה, לא תאכל. אז אותו דבר השמן שבא על הרקיקים, שלא שמים אותו יחד עם הסולת יחד, אלא מורחים אותו אחרי אפייה. אז השארית הוא כמו המנחה עצמה שנותנים אותה לכהנים. אז סליחה, אז בדרך כלל במנחה רגילה נותנים הכהנים, אבל כיוון שזה מנחת כהנים, ומנחת כהנים איננה נאכלת שיריה, כי כליל תהיה, אותו דבר גם השמן שלה איננו נאכל. אז אם אתה רואה שמן ש... יוצקים אותו על המערכה, על המזבח, חסידה, אחת מהשתיים, או שזה מותר של שמן כזה, של רקיקי מנחת כהנים, או שזה מנחת כהן משיח, מה שאנחנו קוראים לזה מנחת חביתים, שהכהן הגדול מדי יום, מחציתו בבוקר ומחציתו בערב, המנחה שלו, אז גם כן זה סוף כל סוף לא פחות מנחת כהן, מאשר כל מנחת כהן, ששיעריה הרי... אנחנו, שהכל הולך כליל מפני שזה של כהנים, אז גם השמן שלו, אין להסתפק אולי זה שמן נדבה, אלא ודאי זה השמן שאנחנו שורפים אותו, זה שמן או של כהנים או של כהן משיח. אז, אבל אין להניח שזה שמן שמישהו יתנדב להביא שמן למזבח. למה? לכאורה אולי זה מנחת שמן שהתנדב מישהו ואז כולו כליל גם כן, אומר לו שאין לפי הדעה של תנא קמא, אין מתנדבים שמן בפני עצמו בלי סולת. שמן לא בא כמנחה בפני עצמו. זאת דעתו של תנא קמא. אבל רבי טרפון, הוא אומר, הוא חולק ואומר, מתנדבים שמן בפני עצמו למזבח. עד כאן הגענו אתמול. בא שמואל ואומר, מה אומר שמואל? שמואל אומר שמתנדבים שמן בפני עצמו, כמו שאפשר להתנדב מנחה, כמו שאפשר להתנדב יין, אפשר גם להתנדב שמן. אמר שמואל, דלברי רב טרפון, שאפשר להתנדב שמן, המתנדב שמן, קומצו, וכמובן את הקומץ הזה הוא מקטיר על המזבח, כאן השיטה מקובצת מוסיף את המילה קומצו ומקטיר, ושיעריו נאכלים, כן? אז רבי טרפון שטוען שאדם כן יכול להתנדב, אז הוא טוען זה לא כמו כליל תהיה, אלא הוא קומץ, ואנחנו, איך הוא קומץ? או ביד, מה שנדבק זה סמיך קצת, או כמו שראינו התוספות יום טוב, שאומר שהוא לוקח איזה כוסית קטנה, והוא קומץ עם הכוסית, ואת השאר הכהנים יכולים לאכול, שיעריו נאכלים. מה איתמה? למה שמואל אומר שזה... התרומה של השמן היא כמו תרומה רגילה של מנחה ששיערי הנחלים לכהנים, אומרת הגמרא, מאיפה אנחנו יודעים שא' שאפשר להתנדב שמן וב' שהשיערי הנחלים? אמר קרא, הפסוק אומר לנו, כן? אומרת הגמרא, אמר קרא, כתוב קורבן מנחה, הפסוק השלם ונפש כי תקרא, תקריב קורבן מנחה, אז יש כאן כפילות במילים, מה זה, ונפש כי תקריב מנחה, מה זה קורבן מנחה? כולנו יודעים שמנחה היא קורבן, תודה רבה. אז המילה קורבן מיותרת? אני יכול לכתוב, ונפש כי תקריב מנחה, מה התלמוד לומר קורבן מנחה? מלמד שמתנדבים שמן. זה שיש כאן עוד מילה, אנחנו מבינים שיש עוד משהו, וזה השמן. וכי מנחה ודינה כמו מנחה, אם זה בא באותה קבוצה קורבן מנחה, הסימן שהקורבן, היינו שמן, שלמדת ממנו שכמו מנחה יש גם קורבן של שמן, וכיוון שהצמידו אותם יחד, אז אותו דין של מנחה, מלמד שמתנדבים שמן וכי מנחה כמו מנחה, מה מנחה קומצה ושיערי הנחלים, אף שמן קומצו ושיעריו נחלים. אז אם כן, זה השיטה של רבי טרפון לפי ההסבר של שמואל. כן, שהמתנדב שמן, אל תחשוב שמי שמתנדב שמן כולו לאישים, הכל הולך להקטרה, לא. זה כמו מנחה רגילה. אמר רב זעירא, בעצם אני הוכיח לך ששמואל צודק. אף אנה נמי תנינה, גם אנחנו למדנו את זה במשנה שלנו. למה? בואו נראה. אמר רבי שמעון, אם ראית שמן שמתחלק בעזרה, זה ראינו בתחילת המשנה. אם אתה בא לעזרה ורואה שמחלקים שמן לעזרה, ואתה שואל מאיפה השמן? לא מאיזה בית חרושת. מהמקור, מבחינת הקורבנות. אם ראית שמן, ואתה לא צריך לשאול מהו, אלא מותר רקיקי מנחות ישראל, ולא כשמן של, של מצורע. למה? למה לא שואלים? בגלל שכתוב שלא מתנדבים שמן בפני עצמו. אז משמע, רק בגלל שלא מתנדבים שמן בפני עצמו, אבל אם היו כן מתנדבים שמן על עצמו, מכלל, דמנדה אמר שזה רבי טרפון שכן מתנדבים שמן בפני עצמו, מתחלק, כי אחרת, מה הוא אומר ברישה? אם את, כיוון שאני סובר שאין שמן בפני עצמו, אתה רואה שמן מתחלק, דע לך זה אחת מהשתיים. משמע שאם הייתי סובר ששמן כן מתנדב בפני עצמו, אז היה עוד משהו שהוא מתחלק, שהוא מתחלק לכהנים. סליחה, אז היה... היה גם מתחלק. אז היא לכאורה בדיוק מה שאומר שמואל. שמואל אמר, סובר כמו רבי טרפון, שרבי טרפון אומר ששמן כן מתחלק, וזה מתאים לדיוק של המשנה. אמר לאביי, אם אתה מביא את המשנה, אז... אל תשכח מחלק נוסף במשנה. אמר לי, אביי, אימא סיפה. בוא תראה, בוא נראה את הסיפה, תראה דיוק בדיוק הפוך. מה כתוב שם? אם ראית שמן, עד עכשיו דיברנו שמן שמתחלק לכהנים בעזרה. אבל אם אתה רואה, אתה נכנס לעזרה ואתה רואה מה? אתה רואה שמן שמוקרב על האישים, שניתן על האישים, מוקטר על האש שעל המזבח, אי אתה צריך לשאול מהו. אלא אחת משתיים, או מותר יקיקי מנחת כהנים, או מנחת כהן משיח. למה לא צריך לשאול? כי שמן לא מתנדבים. משמע שאם היה גם מתנדבים שמן, היה עוד משהו שמוקטר כולו לאישים. ומהו? שמן, שמן של נדבה. רק בגלל שהתן הראשון סובר שלא מתנדבים שמן, אז נשאר רק את שתי האפשרויות האלו. אז אם התן היה סובר שכן מתנדבים, כמו רבי טרפון, אז מה עושים? על מה מתצפתים? על השמן שהוא על האישים. סימן שנדבת שמן, מי שסובר שיש, הולך לאישים, לא כמו שמואל. בכלל דלמנד אמר מתנדב, כולם לאישים, בניגוד לדברי שמואל, אז קשה על שמואל. אתה רצית להוכיח מרישה כשמואל, אם אתה תופס את המשנה, המשנה הזאת קצת בעייתית, כי אתה רוצה להביא מרישה, אני אוכל לך מסיפה. מה זה? הוא אומר נדבה. בסדר, אבל מה הוא אומר? זה או שמנחת כהן, או מנחת חביתין. אבל מה שמה, ולמה? כי לא מתנדבים, כי הדעה הראשונה במשנה לא מתנדבים שמן. משהו שאם כן היו מתנדבים שמן, היה עוד משהו שעולה כליל האישים. כך מה? ברישה אמרנו דיוק כזה. אבל מהסיפה הוא אומר, בגלל שלא מתנדבים שמן, נשאר לך רק שתי אופציות. אבל אם היה כן מתנדבים שמן, משמע שגם הוא הולך לכליל האישים. אז זה בניגוד לשמואל. אז אם אתה לוקח...
שאם מתנדבים שמן, צורפים אותו.
כן, אז זה בניגוד לשמואל. אז זאת אומרת, בעצם מה הוא אומר? המשנה הזאת היא בעייתית מבחינת הדיוק. תלך לרישה, תגיע לראיה לשמואל. אבל הסיפה, אז יש כאן איזה בעיה. הרי לכאורה זה אותו תנה. אז אם כן, מה הפתרון? אומרת, מי שלמה לרב זעירה, לא, אמר לאביי, סליחה, אמר רב זעירה, רב זעירה הביא את הראיה, אחר כך אמר לאביי, אני אביא לך את הסיפה. אז אומרת הגמרא, לאביי קשיא רישא, ולרב זעירה קשיא סיפה. כלומר, כל אחד מהם עשה דיוק, אחד מהרישא, שזה רב זעירה, ואילו, כן? כן? אז לכאורה קשה לרב זעירה מהסיפה, אתה הבאת הראיה כמו שמואל, שמה? שהשיערי המנחות, שיערי השמן מתחלקים לכהנים, אבל מהסיפה קשה שרואים שיערי השמן נשרפים, לאביי קשה רישה, ולרבי זעירה... קשיא סיפא. רב זעירא שמביא מהסיפא, לאביי שדייק מהסיפא ששמן נדבה הולך כולו לאישים, אז קשיא רישא, כי שם רואים באמת שמתחלק לכהנים. ורב זעירא שהוא סובר כמו שמואל שהשמן מתחלק, אז קשיא סיפא. אומרת הגמרא, בישלמה לרב זעירא הוא יוכל לתרץ רישא בשיריים וסיפא בקומץ. הוא יגיד, הרי שם מדברת על שיריים, היא מתחלקת. מה שדיברנו בסיפה שהיא נשרפת, הוא בעצם קומץ. אלא לאביי קשיא, לאביי שהוא לא סובר כמו שמואל, מה הוא יגיד? החילוק הזה אין לו, הרי הוא טוען שלא מתנדבים בכלל שמן. אז אם כן, מה הוא יסבור? איך הוא יישב את הסתירה? אומרת הגמרא, תן הרי שעתו סיפה. אביי יגיד, באמת רק בסיפה אנחנו מדברים על שמן שקרב על המזבח. אבל ברישה אנחנו לא מדברים על זה, כן? אבל למה הוא כתב שם, אין אתה צריך לשאול מהו, כיוון שאין מתנדבים שמן, אפילו גם אם מתנדבים שמן בפני עצמו, אין להסתפק שמן זה שמן נדבק. למה? כי כשמן נדבק קרב כולו על המזבח. רק למה הוא כתב אותו? הוא נגרר משום הסיפה. כי בסיפה אנחנו באמת צריכים להגיד שאנחנו מדברים על שמן, כן? שעוסקת בשמן שקרב על המזבח. אז לכן הוא כתב ברישה, למרות שברישה אין את העניין הזה. אומרת הגמרא, איזה דבר זה? בשלם הסיפה התני משום רישה. לפעמים החלק השני של המשנה נגרר בעקבות שהיית צריך לנסח את הרישה בניסוח מסוים. התחלת בניסוח, אז אתה נגרר כדרך אגב גם לסיפה. אבל להגיד הפוך, להגיד שבגלל שאחר כך תגיד ככה, אז כבר מראש אתה אומר דבר שהוא לא מדויק, זה קצת דחוק להגיד. אז אומר, בשלם הסיפה תני משום רישה. לפעמים אנחנו מוצאים שכותבים את בסיפה דבר לא מדויק בעקבות ההגדרה הראשונית. אבל להגיד הפוך, רישה משום סיפה מתני? לכן באמת הגמרא שואלת, עונה הגמרא ואומרת, אין, אומרים בארץ ישראל, יש תופעה כזאת במשנה שעל שם העתיד כבר נגררים להגיד דבר שבעצם לא שייך לרישה. תנה רישה משום סיפה. שואלת הגמרא על שמואל. מה אומר שמואל? שמואל אומר שרבי טרפון שאומר שמתנדבים שמן, אז קומץ חלק מהשמן, והשאר שאר השמן נאכל הכהנים. שואלת הגמרא על שמואל. באה הגמרא שואלת, תשמע, למדנו, מי שמתנדב יין, זאת אומרת בלי קורבן, כדברי רבי עקיבא, שהוא טוען שיין, עד עכשיו דיברנו על שמן, עוברים כאן לדבר יין. יין בדרך כלל בא עם קורבן, אז רבי עקיבא סובר, יין אפשר להביא גם כקורבן בפני עצמו. כשמתנדב אדם יין בפני עצמו, יין זה, מה עושים איתו? ניתן לספלים. ידוע שאת הנסחים שופכים על ספלים. מה זה הספלים? בקרן המזבח, בראש המזבח, היו שני נקבים, והיו שם מעין בנקב, מעין ספלים. אחד היה עם חור דקיק, והשני עם חור יותר רבה לדקיק של המים, שהמים הם, הם מאוד מאוד נוזלים, אז כדי ששופך את, את היין ואת המים, הם התרוקנו באותו קצב. אז מה עשו? למים עשו חור דקיק, ליין עשו חור יותר גדול, באותו קצב שיגמר שניהם מהספלים. על כל פנים, כשאדם מנסח יין, בדרך כלל ניסוח יין זה בא על הפר, אנחנו אומרים חצי עין לפר, ושלישית עין לעיל, ורביעית עין לכבש. אז לפר זה שישה לוגים, לעיל זה ארבעה לוגים, לכבש שלושה לוגים, זה המינימום של יין. אז הוא אומר לרבי עקיבא שטוען שאפשר להביא נדבה, יין בפני עצמו בלי קשר לקורבן, חוץ מאשר מביאים נסחים לקורבן, נסח זה יין, אתה מביא גם, יכול לתרום יין כקורבן לחוד. אז מה עושים עם היין הזה? כולו נשפח לספלים, כמו נסחים שבאים עם הקורבן. והוא אומר, ומי שעכשיו אומר דבר ברייתא, ומי שמתנדב שמן, כי רבי עקיבא אומר שאי אפשר להתנדב שמן, רק יין בפני עצמו. אבל מי שאומר מי זה? רבי טרפון שאומר שמן כדברי רבי טרפון. מה עושים? כולו לאישים. כתוב לאישים, השמן הזה הולך לאישים. מה אליו? מי דיין כולו לספליים, שמן גם כן כולו לאישים. כיוון שאנחנו יודעים שהיין, היין הולך כולו לאישי, לספלים, אז הדימוי בחלק השני בברייתא שאמרה לרבי טרפון, מי שמתנדב שמן בפני עצמו הולך לאישים, הכוונה כנראה הכל באותו השוואה. כי אם ביין שופכים כולו לספלים, המקביל שלו רבי טרפון שאומר שמתנדבים שמן, כשהוא אומר לאישים, הכוונה כנראה לכל האישים. אז קשה על שמואל, ששמואל אמר שקומץ על האישים והשאר מתחלק לכהנים. עונה הגמרא ואומרת, הדיוק הזה הוא לא הכרחי, אולי אתה צודק. אומרת הגמרא, מי די עיריה? זה כתוב בפירוש ככה בברייתא שהכל הולך לאישים השמן? לא, אלא אתה מנסה להשוות בין הצל הראשון לצל השני, הכדאיתא והכדאיתא. באמת, לגבי יין כולו ניתן לספלים שעל קרן המזבח, שמן כתוב לאישים, אבל לא כתוב אם הכל או לא הכל. אני יכול להגיד, רק הקומץ, השאר ניתן לכהנים כמו שמואל. אמר רב פאפא, כתנאי, בעצם השאלה השמואל שאומר, מה עושים עם, לפי רבי טרפון, שמתנדבים שמן בפני עצמו, מה עושים עם השמן? אומר שמואל בשם רבי טרפון, קומץ והשאר ניתן לכהנים. השאלה האם זה נכון או הכל צריך להיות נקטר למזבח, זה מחלוקת תנאים. מה ששמואל אמר שהשאר נאכל לכהנים, זה בעצם נתון במחלוקת. איפה ראינו? כתנאי. למדנו משנה במסכת מנחות. אם אחד אומר, הרי עליי שמן, היינו שמן של מנחת שמן בפני עצמה, לא יפחות מלוג. המינימום זה לוג. כן? אנחנו יודעים כמה זה לוג, זה שישה ביצים, שש ביצים. ביצה זה 56, תכפילו 56 אז נקבל 300 ועוד 336 גרם, בערך מיליגרם. זה השליש קילו, משהו כזה, כן? אז יש לנו, זה נקרא לוג. עכשיו, כן, מה?
מה ליטר?
שליש ליטר. 336. כשליש. יפה. אז אם כן, כתוב שם, מי שמתנדב שמן, לא יפחות מלוג. רבי אומר, לא, לא יפחות משלושה לוגים. זאת אומרת, ליטר, כמו שאתה אמרת, אתה הלכת כשיטת רבי, שלושה לוגים זה בערך ליטר. אז אם כן, זה לא יפחות מליטר. יפה. אז אני עכשיו, במה חולקים? מאיפה הגיעו למחלוקת הזאת, במשנה במנחות, שתנקמה אומר לא יפחות מלוג, ורבי אומר שלושה לוגים, במייקה מפליגי, אמרו הרבנן קמי דרב פאפה, אמרו את זה לפני רב פאפה, והוא אמר, אתה יודע איך חולקים? חולקים בשאלה דון מינה ומינה, או דון מינה והוקי באתרה. נסביר את המילים, נסביר את העניין, ונראה את ההקשר בגמרא. פירוש המילים דון מינה ומינה, דון מינה והוקי באתרה. דון מינה ומינה, תדון, תלמד, לימוד, או כלווה, או גזרה שווה, או הקש. דון מינה ומינה, כשאתה לומד לימוד, תלמד אותו עד הסוף. מינה ומינה, ברגע שאתה לומד דבר מדבר, את כל הפרטים אתה עובר מהדבר המלמד. והאפשרות השנייה, דון מינה, והוקי באתרה. למד ממנו, שאתה לומד זרה שווה או הקש, למד ממנו את מה שאתה נצרך, אבל את השאר תלמד מגוף הדבר, מהקשר הרגיל של הפסוק. אתה לא נצרך כבר להיסחף לגמרי בלימוד, ללמוד את כל הפרטים. מה שאתה לא יודע, תלמד ממינה, מהמלמד. השאר תשאיר אותו, אוקיי, תעמיד אותו באטרה. מה זה באטרה?
מקום,
במקומו. זה הנקודת המחלוקת. אז יש, זה המחלוקת נמצאת הרבה מקומות בש"ס. הוא אומר גם כאן, רבי ותנקמה, תנקמה שאומר שמי שמתנדב שמן נותן לוג, וסליחה, שמי שמתנדב יין. שמן, נכון. מי שמתנדב שמן, תנקמה אומר לוג, ורבי עקיבא אומר, רבי אומר, שלושה לוגים, הם חולקים בשאלה האם דון מינה הוא מינה או דון מינה והוקי בהתרה. איך זה? נראה את זה בגמרא, אומרת הגמרא, אמרו הרבנן קמי דרב פאפה, אז הוא אמר דון מינה הוא מינה, בזה הם נחלקו, או דון מינה והוקי בהתרה יקבנאי. דרבנן סברי, דון מינה הוא מינה, אתה באמת לומד את הכל, את כל הפרטים. למה? איך אנחנו, המלמד מלמד אותך כבר את כל הפרטים. אתה בא ואומר, מאיפה אנחנו יודעים שמתנדבים שמן? אתם זוכרים את הפסוק שאמרנו קודם? קורבן מנחה בתחילת הסוגיה, מה שהבאנו כאן. אמרנו שכתוב קורבן מנחה, המילה קורבן מיותרת, אז אתה אומר, יש קורבן שהוא דומה למנחה, ומהו השמן? אז אם כן, שמן אתה למד ממנחה. אז הם אומרים, דון מינה ומינה, מה מנחה מתנדבים? אף שמן מתנדבים. ומינה, כיוון שאתה משווה אותם, אז תמשיך ללמוד מהמלמד. מה מנחה לוג שמן? הרי יש לוג שמן לישרון, אז אותו דבר, אף כאן, מי שמתנדב שמן בפני עצמו, לוג שמן. ומה מנחה, מה עושים עם המנחה? קומצים, מקטירים את הקומץ, והשאר נאכל לכהנים, ושיערי נחלים, אף שמן, קומצה, ושיערי קומצו, ושיערי נחלים. ואידך, רבי שטוען שצריכים לתת שלושה לוגים, הוא לומד את הלימוד דון מינה, ואוקיי בהתרה. איך הוא לומד? הוא אומר, באמת מאיפה אני יודע שמן? כתוב קורבן מנחה. מה זה קורבן שמן? אז אני לומד ממנחה. מה מנחה מתנדבים? אף שמן מתנדבים. כי לא מצאנו בתורה הגדרה מה קורה עם שמן בפני עצמו. אז זה נאלצנו ללמוד מהביטוי קורבן מנחה. אבל אחרי שלמדת שיש כבר שמן, אתה לא נצרח אתה לא נצרח למנחה. הוא כבאתרה את הפרטים של השמן, מה עושים עם הנדבה הזאת? את המידות, את כל הפרטים האחרים, אתה יכול ללמוד ממנו בעצמו. ואידך, רבי שסובר שהמקור שמתנדבים שם בפני עצמו זה ממנחה, מה מנחה מתנדבים? אף שמן מתנדבים, והוא כבאתרה, תמיד את שאר הדינים בעצמו כנסחים. למה? כי שמן הוא נוזלי, הוא כמו נסחים. מה הנסחים? שלושת לוגים, המינימום של נסחים, כמה הוא אמרנו קודם? שלושה נסחים, כמו שכתוב. חצי עין, עין זה י' ב' לוגין, חצי עין יהיה לפר, ושלישית עין לעיל, ורביעית עין לכבש. כמה זה רביעית עין? שלושה לוגים, זה המינימום. אז כמו שבנוזלים אתה מוצא מינימום שלושה לוגים, אף שמן שהוא דומה, זה נקרא מינו, אז הוא גם שלושה לוגים. ומה הנסחים כולם לספלים? אף שמן כולו לספלים, אז בעצם כולו לאישים. כמו אם אתה לומד מיין, אז זה המינה, כן? אתה, את היסוד שיש נדבת שמן אתה לומד ממנחה, אבל אתה מעביר את זה עכשיו לשמן, היינו במקרה הזה ליין שהוא כמו שמן. כמו ביין, מה עושים עם היין? שופכים אותו לספלים שעל קרן המזבח, לא שותים ממנו. ככהן אסור לו לשתות יין במקדש. זה ברור. אז מה עושים עם היין? כולו נשפך לספלים. אף שמן. גם כן, אתה לא לומד ממנחה אלא אדון מינה ומינה, שאתה שופך את כולו לספלים. אם כן, השאלה, מה עושים עם נדבת שמן שבאה בפני עצמה? זה מחלוקת, כמו שאנחנו רואים כאן, מחלוקת רבי ורבי, כן? מי זה כאן הדעות? רבי, תנא קמא ורבי. זה המחלוקת, חכמים אומרים דון מינה ומינה, וממילא אנחנו אומרים שלא כשמן, וממילא אנחנו אומרים שזה כמו מנחה, או קומצים חלק, והשאר שאר השמן אחד לכהנים, ורבי אומר לא, דון מינה והוא כבאתרה, ולכן באמת לומדים שיש נדבת שמן ממנחה, אבל שאר הלימודים זה מנסחים. מה הנסחים? המינימום זה שלושה ולא אחד, אף שמן. ומה יין כולו לאישים, אף זה כולו לספלים, אף שמן כולו לאישים. כי ברור שהשמן אין לו מקום לספלים. אתם מבינים מה זה הספלים האלו? כן. כשאתם רואים את התמונה של המזבח, יש ארבע קרנות על המזבח, נכון? באחד מהדרום הערבי, שם יש שני שני נקבים, כן? אז אפשר לראות אחד מיועד לנקב המים ואחד לנקב היין ואחד המים. אז שם שופכים לספלים, אבל שמן לא שייך לספלים, שמן שייך לאישים. אותו הגדרה. יפה, נמשיך הלאה. אמר לרפף על הבאי, אני לא מסכים איתך שזה בטוח, אני לא מסכים איתך שזה בטוח, שזה נקודת המחלוקת, זה עיקה ביניו. אפשר להסביר את זה אחרת. אולי אתה צודק, אבל כשלומדים גמרא, זה צריך להיות חד משמעי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. אני סובר דון מינה ומינה. דון מינה ומינה. מה זה? אז אמרנו, הוא קצת סמיך. אמנם זה לא כמו סולת. אבל התוספות יום טוב, הוא הלך בשיטתך, יונתן. הוא באמת, יש תוספות יום טוב שראינו בהתחלה, אז התלבטנו. הוא כותב שלוקחים עם כוסית קטנה. בגלל שזה כמו, אחד רוצה לתפוס אוויר, כן? קומץ אוויר, מה? זה לא, כדי לקמוץ צריך משהו מוצקי. כמו סולת, מנחה. אבל אני מתאר לעצמי שיין אי אפשר לקמוץ. כי הוא ממש נוזלי, אבל שמן הוא סמיך, משהו נשאר. אתה לא יכול לקמוץ כמו בסולת. אבל באמת כנראה בגלל זה רבי תוספות יום טוב, הוא נוקט שהכמיצה היא על ידי כוסית קטנה. מעניין איך קובעים את הכמות, כנראה לפי גודל הקומץ של סולת. ומוציאים את זה, אנחנו שמים על האישים, והשאר מתחלק לכהנים, למען דאמר ששיירי השמן נאכלים, כמו ששמואל הסביר את רבי טפון. טוב, אומרת הגמרא, אז אמר לרב פאפה לאבייל, זה לא הכרחי להעמיד מחלוקת הנקמה ורבי בקשר לעניין של שמן, בשאלה אדון מינה ומינה. אמר לרב פאפה לאבייל, אם היא מנחה, מה היא תלה? הרי כתוב קורבן מנחה, מאיפה לומדים שמן מתנדבים נדבה? מקורבן, ממנחה. אז אפשר להגיד, אם היא מנחה, מה היא תלה? רבי, יש מוסיפים כאן, דחו לאל מדון מינה ומינה. כן? אם באמת היו לומדים את זה מקורבן כמו שאנחנו למדנו, אז כולם היו משאירים, גם רבי סובר דון מינה ומינה. אז היינו אומרים שצריך לתת שלושה לוגים. לא, סליחה, היינו אומרים שצריך לתת רק לוג אחד. ובאמת, שערי הנאכלים. אבל רבי שלמד את הדין שלו שצריך שלושה לוגים, לא למד את זה מהעניין של קורבן מנחה. אלא רבי מאזרח גמר לה, לימוד לגמרי אחר. המקור שמתנדב האדם שמן, הוא ממה שכתוב בספר במדבר, פרשת הנסחים כתוב, איך הפסוק כאן השלם, הוא אומר, כל האזרח יעשה ככה. אז מה זה האזרח? כל האזרח יעשה ככה. שמה מדברים על נסחים, אז כמו שהשיעור הפחות ביותר בנסחים זה שלושה לוגים, גם השיעור של שמן נדבה הוא שלושה לוגים. איך הוא לומד את זה? תראו, רש"י אומר, בשורות הרחבות, רבי, שורה רביעית, סוף השורה, אומר כאן, כן? רבי מאזרח גמר לה לנדבת שמן וחינם ידיים מינה ומינה שלושת לוגים. באמת הוא סובר מינה ומינה, והוא לומד את זה בעצם, את הנדבת שמן מהנסחים של היין, לא מהמנחת קורבן. וממילא זה נשאר דון מינה ומינה, והוא כמה יש ביין הכמות הכי קטנה שנסחים? שלושה לוגים. אומר רש"י שהוא פחות שבנסחים זה נסחים של כבש, רביעית האם יין תיבאו, רביעית מ-12, כולנו יודעים שזה שלושה לוגים. אומרת הגמרא, אמר לי רב הונא ברי דרב נתן לרב פאפא, מי מצית אמר תחי שרבי לומד את הדין שאפשר לנדב שמן, הוא לומד את זה מהאזרח מנסחים? והתניא קורבן מנחה, מלמד שמתנדבים שמן, וכמה שלושה לוגים? ומן שמת ליד אמר שלושה לוגים רבי. יש ברייתא שמצלבת לנו את שתי הידיעות יחדיו, אז זה סימן שזה רבי. מי אומר שמתנדבים, שנדבת שמן זה לפחות שלושה לוגים? זה רבי. ובברייתא הזאת שמצוין שלושה לוגים, אז הוא אומר, קורבן, שלומדים את זה מקורבן מנחה, אז אתה לא יכול לעשות לי כאן כליים, שרבי לומד את זה מעניין האזרח. מה שאמרנו את הפסוק, כל האזרח עשה ככה. אז אם כן, וכמה הייתן מקורבן? אמר לי, תניא, תניא, אם יש פה ברייתא, אני ניסיתי להראות לך שזה לא הכרחי, אבל אם יש ברייתא מפורשת, אני מרים ידיים. אז באמת צריך להגיד, ורב ששמואל, האם יש באמת אפשרות לאכול מקורבן מנחת, מקורבן שמן, קורבן שמן נדבה, האם את השארית אוכלים הכהנים או הכל הולך לאישים, זה תלוי במחלוקת, בין רבי לבין תנא קמא. האם אנחנו אומרים דון מינה ומינה, או דון מינה רוקה בהתראה? כיוון שהבאת לי ברייתא מפורשת שרבי מתייחס לקורבן מנחה, אז נגמר הסיפור, אז ההוכחה שלך מוחלטת. אמר שמואל, המתנדב יין מביא ומזלפו על גבי האישים. כאמור, יין אי אפשר לתת לכהנים. זה כמו כל השוטה לא, כל ה... איך אומרים? מי שנוהג לא שוטה.
שנוהגים
לשוטים. שוטים לא נוהגים. אז הם אמרו פעם בתור מליצה שמנהיג אסור לו לשתות, הוא צריך להיות צלול. היו בהיסטוריה של כל אומות העולם, היה ידוע משהו מדהים, אחד המנהיגים הגדולים בארצות הברית, בדור הקודם, שהוא היה, הוא הודע שהרבה פעמים הוא קיבל החלטות מתוך שכרות. הוא שתה. ואמרו לו, אתה מלך, אתה צריך להחליט עכשיו החלטות. הוא לא יכול להגיד, רגע, אני בפוס עכשיו, תחכו לי 12 שעות. הוא יש לי מהנשיא הקודם, בכלל יש בהיסטוריה. היו שותים. אז מי ששותה לא נוהג, לא מנהיג. גם, טוב. כן, בסדר. יש שיקור מיין, ויש שיקור מתאבות, ויש שיקור מכבוד. כל מיני שיקורים, גם כן. השיקולים לפעמים, כדי להיות מנהיג, אנחנו רואים אצל אהרון הכהן, בפרשת השבוע כתוב, יש שני בגדים, אולי נגיד לכבוד שבת משהו, למרות אנחנו בפער זמן, נגיד את זה בקצירת העומר. וכתוב שאחד מ-12 הבגדים היה חושן ואפוד. החושן יש לו 12 אבנים על לוח ליבו, כן? וחוץ מזה היו לו שני אבנים, אבני השוהם, על שתי כתפות האפוד, בכל אבן חקוק שישה משמותם על האבן אחד, שישה משמותם האבן השני. ואז נשאלת השאלה, למה צריך לחקוק דאבל, פעמיים את 12 השבטים, או תחקוק אותם על לוח ליבו, או תחקוק אותם על כתפיו, אבל למה? וגם למה זה כאן זה בא בשני אבנים, כאן ב-12 אבנים, לפי הפשט על הכתפיים אין כל כך מקום ב-12, אבל אפשר למצוא פתרון, כן? כמה פלאפלים לשים, כן? רואים שסרן שמים לו על הכתפיים שלו שלושה, אפשר שישה גם. אז מה הסיבה? אז ראיתי קצת, על פי ראשונים קצת, שאפשר להגיד ככה. שמה כתוב, ונשא אהרון, כתוב על הכהן, שהוא צריך לשאת את בני ישראל על כתפיו לזיכרון. ולגבי החושן כתוב, ונשא לוח ליבו, אותם תמיד את בני ישראל, שמה כתוב גם כן זיכרון, אבל כתוב על לוח ליבו. מנהיג צריך לזכור שני דברים. א', שהוא נושא אותם על כתפיו, ולא הם נושאים אותו על כתפיהם. היינו, לפעמים הבן אדם אומר, תצביעו בשבילי, אני אעשה לכם כך וכך. אחר כך כשהם נבחרים, אז הוא אומר להם, לא כן. הוא אומר, אני צריך אתכם, שאחרת אני לא יכול להיות מלך. כל מה שיש עם שישלמו מיסים ואני אוכל לעשות מה שאני רוצה. כלומר, לא עניינו טובת העם, אלא טובת עצמו. אז הוא אומר את התורה, שישה משמותם על הכתפיים, תישא אותם כדי שאתה תהיה, כמו שגדולי ישראל אמרו, עבד לעם קדוש. מלכות זה לא שררה, זה עבדות. אבל יחד עם זה, הרבה פעמים מלך במשפט ימיד ארץ, הוא צריך לעשות דברים קשים, מיסים קשים, צריך להפעיל גם את הלב. כלומר, התפקיד של המלך בישראל זה לא רק לשאת אותם על הכתפיים, זה חשוב מאוד. לצערנו יש כאלו שכל המלכות שלהם הם מתנסים על כתפיהם של אחרים, אבל צריך לזכור שגם לאהוב כל אחד ואחד מעם ישראל, את כל תכונותיו ולקרב אותם מליבו. מנהיג בישראל לא יכול רק לקבל את העול, לקבל על עצמו את העול שכולם, אבל ללכת איתם ייקוב הדין את ההר. הוא צריך לזכור גם את עניין הלב. למה אני אומר כאן? איך הגענו לזה? הגענו לזה... איך התגלגלנו לזה? טוב, התגלגלנו. היא תניה, תניה. כן. אמר שמואל. אמרנו שכהן לא יכול לשתות יין, אז לכן כל מי שמנדב יין, הוא צריך, אמרנו, מנהיג אסור לו לשתות. הוא צריך להיות, איך אומרים, נשא את אותם על כתפיו, על לוח ליבו. אם הוא שותה על ליבו, כבר בא לימו. כן, השיקור. השיקור, הלב שלו כבר, אין לו לב באותו זמן. אז אם כן, אומרת הגמרא, נחזור ללימוד. אומרת הגמרא, אמר שמואל, המתנדב יין מביא מזלפו על גבי האישים. מה הוא עושה? מי שמתנדב יין, את כל היין שהוא מנסך מינימום שלושה לוגין, אמרנו, צריך לשפוך את זה על האישים. מה הייתה? אמר מקרא, ויין תקריב לנסך חצי יין, זה במקרה של פר, אישה ריח ניחוח לשם. התורה כותבת אישה בלשון, בקורבן של היין, מה זה אישה? לאש, שכן? איזה יין מוקרב ולא מנוסח? בדרך כלל היין נשפך לספלים. איזה יין צריך לשים אותו על האש? הרי מה אמרנו עד עכשיו? איפה הולך היין לספלים? פתאום אתה שומע כאן דעה של שמואל, המביא, המתנדב יין, כל מי שמביא יין עם קורבנות, מנסחו לספלים. אבל מי שמביא קורבן נדבה של יין, במקום לספלים זה הולך לאישים. איפה הוא לומד את זה? כתוב, יין תקריב לנסך חצי יין נשאר לכוח לשם. אז כתוב אישה לגבי יין, הרי יין הולך לספלים. מכאן שיש סוג אחר של יין, של יין, אם אתה מתנדב יין, לא בתור קורבן, אז הוא הולך על האש. כי כתוב אישה לשם. שואלת הגמרא, מה זה? ואקא מחבה, אם תשפוך יין על האש, זה יכבה את האש, חלק מהאש. אסור הרי לכבות את האש על המזבח, כמו שאנחנו אומרים, הפסוק אומר, והאש על המזבח תוקד לא תכבה, אז אם כן יש כאן איסור, אומרת הגמרא, כיבוי במקצת, לא שמי כיבוי, הוא לא מכבה את כל האש של המוקד, הוא שופך, אז חלק, איפה ש... אתם יודעים שאתה שופך, במדורת ל"ג בעומר, או זה, איזה נוזל שהוא לא נפט, אז הוא נכון, פתאום אתה רואה בפינה הזאת קווה מעט, אבל אחר כך היא מתלקחת מחדש, מתעדה, מה? בסופו של דבר אולי אפילו מגמיר, אבל נכון שבהתחלה מחבא, אבל מחבא חלק, מה שהתורה אומרת, אש תוקה תמיד לא תכבה, לא תכבה לגמרי, אבל לא נאמר שאסור לחבות חלק. על זה הגמרא שואלת, אומרת הגמרא, הנה, מה, אתה אומר לי חידוש? לחבות לגמרי זה האיסור, אבל לחבות חלק מהמערכה זה מותר? ואמר רב נחמן הרבה ברבו, המוריד גחלת מעל גבי האש וקיבה, חייב, מי שמוריד אפילו גחלת אחת מהאש על גבי המזבח מהמערכה ומחבא אותה, עובר משום לא תחבא. ואפילו רק גחלת אחת עונה הגמרא ואומרת דליקה אליי, מדברים מתי הוא יקבל מלכות, מתי הוא עובר הלא תכבה, אם זה היה גחלת אחרונה והוא הוריד אותה וחיבה אותה, אז זה דין שהוא לוקה. אומרת איבא איתי מה תירוץ דחוק, אז לכן הגמרא מביאה עוד תירוץ, באמת מדברים על כיבוי מקצת הוא אסור, ולמה מותר בניסוך היין לשפוך על המזבח? מפני שזה לא מחבל לגמרי, וזה כיבוי של מצווה, שאחד מוריד גחלת מהאש, הוא באמת מוריד גחלת מתוך הרמת גחלים, אבל הוא עושה את זה סתם, לא בשביל מצווה, אז לכן הוא עובר לא תכבה. אבל כשהוא מנסך יין של נדבה, לפי השיטה הזאת זה מצווה לעשות את זה על האש, אז כיוון שהוא לא מחבל לגמרי, רק חלק, זה מותר, כיבוי זה מצווה שאני, תשמע. שואלת הגמרא, דתן, מה אתה אומר כיבוי של מצווה מותר? אז בהתחלה חשבנו, כיבוי אסור. אומרת הגמרא, כיבוי חלקי מותר. הגמרא שואלת, הרי הנה הוא גחלת? אומרת הגמרא, גחלת, תירוץ אחד, גחלת אחרונה. תירוץ שני, גחלת זה לא של מצווה. ואנחנו נגמר של מצווה. באה הגמרא ושואלת, מה אתה אומר, גחלת של, כיבוי של מצווה מותר לחבות חלק מהאש? בוא הוכיח לך שלא. תשמע, דתן הרב לזר, כלפי שניתנה תורה, לתרום, כיוון שהתורה נתנה רשות לעשות תרומת הדשן, תרומת הדשן, מה זה תרומת הדשן? בכל בוקר תורמים חלק מהאפר, מהגחלים אשר יש על המערכה, עושים תרומת הדשן, שמים את זה לוקחים את זה במכתב ושמים את זה ליד המזבח, יש מקום הדשן, מקום הדשן, שם שמים את זה ושם זה נבלע, בנס נבלע. אז זה תרומת הדשן. כתוב, תנא רבי אליעזר בן יעקב, כלפי הועיל שנתנה התורה לתרום, התורה לא נותנת רשות לתרום את תרומת הדשן, יכול להיחבא ויתרום, אולי מותר לו להוציא גחלים בוערות לתרומת הדשן, ועל ידי זה יחבא. אמרת, לא יחבא, כתוב, אש תוקד המזח לא תחבא, או כתוב כאן, לא יחבא. מה זה הפסוק? יש עוד פסוק, לא יחבא. אז רואים, וזה תרומת הדשן, זה מצווה. ובכל אופן התורה אומרת לך שלא יכבה, שאתה מוציא את תרומת הדשן, כך נע אפר וגחלים לא בוערות. אתה לא יכול לקחת גחלים בוערות. למה? אתה טוען שאם מחבים חלק וזה מצווה, זה מותר. הנה לך, שאפילו שזה מצווה, זה אסור. עונה הגמרא ואומרת, יחי ההבדל הקטן. כשיש לך יין ואתה צריך לנסח על המזבח, אין לך ברירה. אתה שופך אותו, כי זה יין שצריך להיות איש של השם. אז אם זה מחבא חלק וזה מצווה, זה התורה אמרה. אבל בתרומת הדשן, מי אומר שאתה מוכרח לקחת דווקא את הגחלת הבוערת? ואם אין, אתה יכול לעשות סטנד ביי, אתה מחכה קצת. אתה מחכה עד שיכבה. אתה אומר, אני רוצה לקחת דווקא הגחלת הזאת. טוב, תחכה קצת. סתם פלא, אולי צריך לחכות כמה שעות, כנראה שזה נכבה מאליו. הוא קצת מפריד את זה. לא, תרומת הדשן מהמערכה. חוץ מזה יש אחת לכמה זמן שמתמלא התפוח, מפנים את התפוח בתרומה מיוחדת. אבל תרומת הדשן בבוקר, מדי בוקר זה מהמערכה. חוץ לגבי התפוח זה נעשה לא כל יום גם כן. כשמתמלא המערכה זה היה יפה, רצו שיהיה הרבה דשן. זה היה מראה כבוד, אבל כשהיה גולש כבר מעבר, צריך לפנות. טוב, אומרת הגמרא, השעה כבר זזה. אומרת הגמרא, או, שאני אתם, אני קורא ברצף. הגמרא אומרת, מה אתה אומר, תרומה של מצווה, מותר לחבות את החלק מן האש המערכה? תשמד את תנא רבי אליעזר בן יעקב, כלפי שנתנה תורה לתרום, יכול לחבא ויתרום, אמרת לא יחבא, אסור. הסימן שגם של מצווה אסור לחבות, שאני אתם, אפשר דייטיב ונתר. הוא יכול להמתין עד שתכבה הגחלת, ישמור, ואז הוא יעשה את זה. ביין אין לך ברירה, תחכה 50 פעם, אבל אתה צריך לשפוך את זה על האש. אז במקום של מצווה מותר, תשמע, שואלת הגמרא, למדנו יין שבא בפני עצמו כדברי רבי עקיבא, שהוא אמר, למדנו למעלה, שאפשר להביא נדבת יין לא עם קורבן, כמנחה בפני עצמו, אפשר להתנדב יין, אז לאן זה הולך? לספלים. שמן, כדברי רבי טרפון, שהוא אומר שאפשר לנדוב שמן לא כקורבן, לא בצמוד לקורבן, אלא כקורבן בפני עצמו, הולך לאישים. אז הנה, לכאורה, קשה על שמואל, שהוא אמר שמזלפים יין על האש, הרי מה הוא אמר בברייתא, בלימוד הקודם? שמזה שכתוב לגבי יין תקריב לנסך חצי יין של השם, יש יין שמוסך. על האש, הרי ראינו שהתנאים שמאפשרים יין, זה הולך לנסחים. מי מאפשר להביא יין בפני עצמו? רבי עקיבא, לאן זה הולך? לספלים ולא לאש. אז איך שמואל שהוא המורה יחלוק על תנא? ועוד, תניא, אומרת הגמרא, כן? ועוד תניא, עוד קושיה, יין נסך לספלים. או אינו אלא לאישים, שכתוב הרי בפסוק קודם אישה, אמרת לא יחבא, אז אם כן מוכרח להיות לספלים. הנה שתי ברייתות קשה על שמואל שהוא המורה. אומרת הגמרא, לא קשיה, לא קשה. מה שאתה אומר שצריך לעשות זה לספלים, לא קשה על שמואל, כן? הברייתות האלה סוברות כרב יהודה. מה? יש מחלוקת בכל התורה כולה, דבר שאינו מתכוון. אנחנו מכירים את זה משבת, כן? אדם לא מתכוון, למשל, הוא, ניקח דוגמה שדבר לא מתכוון. אדם גורר כיסא, ואחר כך הוא רואה שזה עשה
חריץ.
חריץ. אז טוב, יש גדר של פסיקרי שלא ניכנס. נגיד שזה חול לא רך במיוחד, וכיסא לא כבד, והוא זוכב את זה. אומרים לו, אדוני, אתה יודע, עברת לאיסור חרישה? אבל לא התכוונתי, אני התכוונתי, אני אדם זקן, קשה לי להרים את הכיסא, גם אם הוא קל, אבל גררתי יותר. חוץ מזה, היה לי בידיים דברים אחרים, הבאתי את הקיגל, צריכים לכבד את האורחים, אז קיגל, ואת זה גררתי, מה? אז לא התכוונתי, אז מחלוקת רב שמעון ורבי יהודה. דבר שאינו מתכוון, רב שמעון פותר. רב שמעון אומר מותר, ורבי יהודה אומר אסור. ויש עוד מחלוקת ביניהם, כבר נגיד עכשיו, מלאכה שאינה צריכה לגופה. למשל, הדוגמה הקלאסית, חופר בור ואינו צריך אלא לאפרה. כדי להתחייב בחופר אתה צריך את הבור. אז זה נקרא מלאכה שצריכה לגופה. אבל אם אתה חופר בור ואתה חופר אותו כי אתה צריך את האפר, נגיד לחסות את בשירותים או את האפר הזה, זה לא מלאכה צריכה לגופה. יש המחלוקת בדיוק איך להגדיר גופה, רש"י ותוספות ועוד, אבל הרעיון בכללותו, אז בזה יש מחלוקת אחרת. רבי שמעון אומר פטור, אומר מסור, ורבי יהודה אומר חייב. או, עכשיו, המחלוקת דבר שאינו מתכוון לא רק בהלכות שבת, בכל השס כולו. אז בואו נראה עכשיו. אומרת הגמרא, לא קשיה, הברייתות שאומרות שאסור לזלף יין על האש, זה אומרות כמו רבי יהודה, כי הוא לא מתכוון לחבות. מה הוא מתכוון? הוא מתכוון לזלף, להקטיר את היין על האש. לכן הם אומרים שרבי יהודה אומר חייב, לכן הם אומרים באמת שעושים את זה לספלים, כי אם תשפוך על האש, אתה מחבא. אתה לא מתכוון, רבי יהודה אומר, לא מתכוון חייב. ואילו שמואל, שהוא סובר כמו רבי שמעון, שמזלפים את ה... הוא סובר כמו רבי שמעון, שדבר שאינו מתכוון מותר. אז שמואל הולך, הוא אומר, הברייתות האלו שהבאת זה שיטת רבי יהודה, אבל אני סובר בהלכות שבת ובכל השס, כי רבי שמעון דבר שאינו מתכוון מותר. אז אני לוקח, כיוון שכתוב בפסוק קישה, אז אני לוקח את היין, נדווה את היין, ואני שופך אותו על האש. אני מחבא, זה דבר שאינו מתכוון. שואל רש"י, אבל זה פסיק רש"י. מה זה פסיק רשע? אחד, פעם היו משחקים לילדים, לא היה לא לגו ולא דברים היום יותר משוכללים, איך קוראים לצעצועים היום? אז מה היו נותנים לילדים לשחק? חגב, ראש של תרנגולת. אז לפעמים אין לו ראש של תרנגולת, הוא לא הכין, אז הוא לוקח תרנגולת, חותך את ראשה ונותן לילד לשחק. אומר לו, שבת. הוא אומר, לא, אני לא מתכוון לשחוט או להרוג, אני מתכוון לראש. כן? אז זה נקרא דבר שאינו מתכוון. אבל כאן גם רבי שמעון מודה שחייב. כל דבר שחייב שיתבצע המעשה שאתה לא מתכוון אליו, זה הופך אותו למתכוון. אם התוצאה היא חד משמעית, למשל, אם תיקח ספסל כבד מאוד ששוקל 50 קילו ותגרור אותו בחול, ברור שיהיה שם חריצים. אתה לא יכול להגיד אני לא מתכוון. נכון, אתה לא מתכוון. אבל הפעולה היא הכרחית. זה נקרא פסיק רשע. פסיק זה חיתוך. חתוך ראש התרנגולת ולא תמות. אז כאן הוא מודה. שואל רש"י, אם הוא שופך, מה אתה אומר? ששמואל סובר כמו רבי שמעון דבר שאינו מתכוון מותר, ולכן הוא אומר אפשר לשפוך את נדבת היין על האש, הרי זה פסיק רשע. אז הוא אומר כגון, כאן הוא אומר חידוש גדול. שהוא שופך זילוף דק דק. כיוון, לא, שהוא, כיוון שהוא יכול לשפוך בזילוף דק דק, ואז זה לא יכבה, כי ברגע שזה מגיע לאש, האש מעדה אותו, אז גם אם הוא שופך קצת יותר חזק, זה נקרא דבר שאינו מתכוון. תראו את זה ברש"י, זה חידוש עצום.
האש של המערכה היא כל כך גדולה,
כן. אומרת הגמרא, רבי שמעון, רש"י אומר בסוף העמוד, שמואל כרבי שמעון, כיוון דאין מתכוון לחבות, אין מתכוון לחבות, אין לו תכבה ראיה עליו לאסור למעקר ממשמעותה דאישה. כלומר, כיוון שהתורה אומרת אישה, אז מי שסובר שדבר שאינו מתכוון אסור הוא יפרש לספלים, אז הוא יוציא את המילה אישה ממשמעותו. אבל מי שסובר שדבר שאינו מתכוון מותר, הוא ישיר, זה דוחק להוציא את המילה אישה שמתייחסת במדבר לנושא של יין. אז הוא ישיר אותו משום קושה דלא תכבה. שואל רש"י, ואם תאמר, יש לכם שתי שורות אחרונות ברש"י, פסיק רשע ולא ימותו, הבנתם את העניין. גיא, אתה מבין את ההערה, יש דבר שאינו מתכוון. רב שמעון מתיר. אבל איפה שזה פסיק רשע, גם רבי שמעון מודה שזה אסור, כי זה פעולה הכרחית שתהיה. אדם לא יכול להגיד, אני אחתוך ראש התרנגולת ואני מתכוון בשביל משחק לילד. אני לא, בכלל לא מעוניין שהתרנגול ימות. אבל אין אפשרות שהוא לא ימות, אז זה מנטרל את הלא מתכוון. אז הוא אומר, לכאורה, כאן אם אתה שופך יין, אתה מחבא. אפשר דמזיף לי בטיפין דקות מאוד, ילקח חינם ממחבא בטיפין גסלות, דבר שאינו מתכוון הוא. זה חידוש עצום. כי אם למשל, אתה שופך מחבית, מקליק כזה, אבל אתה לא שופך טיפין דקות, אתה שופך אבל כיוון שיש לך אפשרות בטיפין דקות, זה כבר לא נקרא פסיק רשת. טוב, זה לא נתעכב עכשיו. אומרת הגמרא. אז מה יוצא? ששמואל שאמר שאנחנו, במקרה שאדם מתנדב יין, הוא עושה את זה לא לספלים, כי הוא עושה את זה לאישים, הוא סובר כמו רבי שמעון, שדבר שלא תכוון מותר. שואלת הגמרא, למימרא דשמואל כרבי שמעון סבירא ליה, ואמר שמואל מחבים גחלת של מתכת ברשות הרבים, בשביל שלא יזרקו ברבים. מותר אם יש גחלת, יש הבדל בין גחלת של מתכת לגחלת של עץ. גחלת של מתכת, יש, אומרים שזה לא כיבוי דאורייתא. למה? כי זה לא אש, זה משהו לוהט. וגחלת של עץ היא נשרפת עצמה. המתכת היא למעשה קולטת את החום והיא מקרינה חום. אז זה הגדרה אחרת. אז יש, אז אומרת שם הגמרא, מותר לחבות, שמואל אומר ככה, מותר לחבות גחלת של מתכת שנמצאת ברשות הרבים. למה? כי כיבוי גחלת הוא דרבנן של מתכת. אבל כיוון של בשבת, כיוון שזה נזק שיכול לזוק בו רבים, התירו משום שלום הציבור לעבור על איסור דה רבנן כדי למנוע נזק. כמובן, אם יש ספק נפשות, אז אנחנו נחלל אפילו איסור דה אורייתא. אבל כאן זה פחות לא ברור כספק נפשות. אז אם כן, מחבין גחלת של מתכת ברשות הרבים בשביל לזוקו רבים. למה? כי כיבוי גחלת של מתכת זה רק דרבנן, ומשום איזה כרבים מכילו. עברנו לדף צדיק ב' עמוד א', אבל לא גחלת של עץ, שהכיבוי שלה הוא דאורייתא, ואי סלקא דעתא כרבי שמעון סבירא ליה, אפילו גחלת של ארץ גם מותר, כי זה אינו מתכוון. מה זה נקרא, מתי חייבים על כיבוי של גחלת? אם אתה מחבא את הגחלת שיהיה לך, אתה צריך את זה לגחלים. אתה רוצה שיהיה לך גחלים. אבל אם אתה מחבא את זה כי אתה רוצה לחסוך את החומר אנרגיה, זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. אם אתה טוען שרבי יהודה סובר כמו רבי שמעון בדבר שאינו מתכוון, מסתומה הוא גם סובר כמו במלאכה שאינה צריכה לגופה. וכיוון שמלאכה שאינה צריכה לפי רבי שמעון זה רק דרבנן, אז אם הוא מחבא גחלת של עץ זה לא דאורייתא לפי רבי שמעון, כי זה לא צריך לגופה, רק פחמים, אז לכן, איך אתה, אם כן, מה יגיד שמואל? הרי כתוב שגחלת של עץ, אז אסור, למה? אם הוא סייס על כדעת אך כרבי שמעון סבירא ליה, אפילו גחלת של עץ גם יהיה מותר. אומרת הגמרא, חביבי, מה אמרתי ששמואל סובר? סובל בדבר שאינו מתכוון כשמו רבי שמעון. אבל מי אומר שהוא הולך בעקבותיו גם בנושא השני, מלאכה שאינה צריכה לגופה? עוד פעם, מה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה? חופר בו ואינו צריך אלא להפרה. מחבא גחלת והוא מחבא כי הוא רוצה לחסוך באנרגיה. רוצה לשמור את זה. זה נקרא אינה צריכה לגופה. מה זה נקרא צריכה לגופה? שאתה מחבא את האש לייצר את הגחל, שאתה רוצה אותו בשביל לקחת אותו לקומזית. זה נקרא מלאכה שצריכה לגופה. אומרת הגמרא, זה שני נושאים. בעניין, דבר שאינו מתכוון, הוא סובר כמו רבי שמעון. מלאכה שאינה צריכה לגופה, הוא לא סובר כרבי שמעון, הוא סובר כמו רבי יהודה. אמר אבונה, נסחים שנטמאו, יין ושמן שנסחים שנטמאו. אז אי אפשר להקריב אותם על המזבח, כמו כל קורבן שנטמע. עושה להם מערכה, רש"י אומר איפה? על רצפת העזרה. עושה מערכה, שואלים כאן, למה לא לשרוף את זה בבית הדשן? או איפה ששמים את תרומת הדשן? על כל פנים כתוב, נסחים שנטמעו, עושה להם מערכה של עצים על רצפת העזרה בפני עצמם, וסופה משום שנאמר, בקודש באש תשרף. הפסוק השלם, תראו בתורה אור, וכל חטאת אשר יובא מדמה אלו אל מועד לחפר בקודש, לא תאכל באש תשרף. אז מפסוק הזה מרבים כל פסולי הקודשים, שמקום אכילתם הוא במקדש, בעזרה, אם הם נטמאים או נפסלים, לא מוצאים אותם החוצה להישרף, אלא בעזרה. תניא למאחי, אדם השמן המנחות, הנסחים שנטמאו, עושה להם מערכה בפני עצם, ושורפם, והוא שורף אותם. כן? כתוב בפסוק, וכל, כן? וכל חטאת, אז מרבים את הכל. אמר לי שמואל רבונה בגדתה, הוא היה מבגדד. הייתי לי בעשרה, אחרי שהתברר לי הסוגיה הזאת, אני רוצה לעשות איזה פרסום מניסה. הייתי לבי עשרה, תביא עשרה אנשים, ואם הלך, כמה היו. ואני אגיד לך בפניהם, לפרסום הדבר, נסחים שנטמעו, לא מוצאים אותם לשרוף מקום אחר, אלא עושה להם הערכה בפני עצמם, ושורפם. מעניין שהוא אומר לפרסום, בי עשרה, כן? יפה. הדרן הלך כל התדיר, הדרן הלך כל התדיר, נראה כאן קצת רשי. אומר רשי, אבל לא של עץ בראש העמוד, דבת כיבוי הוא ואיסור הדאורייתא, והיא כי רב שמעון לא משכחת כיבוי, אלא במתכוון לעשות פחמים. כי לכאורה אפשר לשאול, רב שמעון תוריד אב מלאכה אחת מלמתת מלאכות? כל כיבוי לפי דברך, זה לא מלאכה שצריכה לגופה. אז הוא אומר, לא, אם הוא מתכוון לעשות פחמים וצריך להם, זה אומר רב שמעון, מלאכה שאינה צריכה פטור עליה, וכיבוי לאו צורך גופו הוא, ושיהיה צריך לו, ושיהיה צריך לו, הלוואי שלא בא עליו, הוא מעדיף שזה לא היה דולג בכלל, ודמי למוציא את המת לסלקו מהפניו, ופטר עליי רב שמעון מסכת שבת, גם אם אדם מוציא מת לרשות הרבים בשבת, או כן, אז זה גם כן נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה, כי מה שהוא מוציא אותו, בעצם הוא היה מעדיף שלא יהיה כאן מת, הוא מוציא אותו בגלל שהוא לא רוצה שהמת יהיה כאן, אז זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. מערכה לרצפה בזרב ליוצא החום, שום שנאמר בקודש ולשחרף. דרשינה נקרא, כל חטאת אשר הובה, מרבינן מיני כל פסולי קודשים, שמחיצתו בעזרה, שהיינו שרפים בעזרה. כי דרכי בקודש לא תחל, באיש ישראל. ותמה אני, למה שורפם לעצמם, שואל רשי, ואינו שורפם בבית הדשן שהיה בעזרה, שבו שורפים פסולי קודשים? ונראה בעיניי. הוא אומר שהיה מקום מיוחד. אומר רשי, שנראה בעיניי. כאן אומר, בעיניי מפני, מוסיף כאן השיטה מקובצת, שהוא דבר לך, מה זה? היין, שורפם לעצמם שתי שרפתם ניכרת לעצם, שאם היה שורפם עם בשר, אין עיקרים, שהרי הם נבלעים בבשר, שהרי אין בהם ממש. טוב, נתחיל עוד, אנחנו נתחיל עוד קצת. דם חטאת. אנחנו הגענו לפרק 11. כאן צריך להגיד הקדמה. יש בתורה כתוב ככה. הפסוק אומר, כן? כל אשר אשר יזה וכל אשר יגע בבשרה יקדש, ואשר יזה מדמה על הבגד אשר יזה עליה תכבס במקום קדוש. אז יש לנו דין שאם ניתז מדם החטאת דם על בגד, עוד מעט נראה מה אם קורה על כלים, מה הדין האחר, צריך לחבס את מקום ההתזה, לא את כל הבגד, אבל המקום. אומרת המשנה, דם חטאת שניתז על הבגד, הרי זה טעון כיבוס, שכתוב, אשר יזה מדמה על הבגד, שזה יתחבס מקום קדוש. זה מה אנחנו ראינו, כן? שבמקום קדוש, בספר ויקרא. הלאה. שאין הכתוב מדבר אלא בנחלות. הרי מה כתוב? הפסוק מדבר על, על, על קורבנות חטאת. איך כתוב שמה? כל אשר מדבר, הפסוק הקודם, חטאת הנאכלת, חיצונית, כי הפסוק הקודם מדבר על חטאות נאכלות, שנאמר במקום קדוש תאכל. למרות שהפסוק שמדבר שבגד צריך לעבור כיבוס אם ניתז עליו דם חטאת, מדבר על מקרה של חטאות חיצוניות שבשרה נאכל, כי חטאות פנימיות למדנו כבר מה עושים איתם, כולם נשרפים, אבל אחד הנאכלות ואחד הפנימיות, הזעת דמם, אם הותז דם בהיכל פנימה על בגד הכהן, בזמן שהוא הולך להזות, איפה מזים? לפני הפרוכת, על מזבח הזהב, על הקרנות ועל גג המזבח, אם הוא טז במקום הזה בהיכל על בגדי הכהן, צריך לחבס לא רק חטאות חיצוניות, כי פשוטם של מקראות מדברות בחטאות חיצוניות. דרך אגב, נראה בגמרא, יש שם רוצים להגיד שהפשט של התורה, המקור של כיבוס בגדים הולך בחטאות פנימיות, כי המקום היחידי שמזים זה דווקא בחטאות פנימיות. כי חטאת רגילה זורקים ולא מזים. אז הפוך. אבל בפשטות התורה מדברת חטאות הנחלות אשר יאכל במקום אשר יאכל. אם כן, אז אני חוזר ברצף אחד המשנה. אדם חטאת שניתז על הבגד, הרי זה טעון כיבוס. כתוב אשר יזה מדמה על הבגד, תחבס מקום קדוש. אף על פי שאין הכתוב מדבר אלא בנחלות, שנאמר באותה פרשה פסוק לפני כן, במקום קדוש תאכל, אחד הנחלות ואחד הפנימיות, אז חייב לחבס את מקום ההתזה. תאונות כיבוס, שנאמר, איך יודעים, באמת כתוב נחלות, שכתוב תורת חטאת. למה הוסיף תורת, בפתח של הפרשה כתוב תורת החטאת. אז תורת חטאת, תורה אחת לכל החטאות. הגמרא תשאל, אבל יש דין שאם ניתז דם מעוף, חטאת העוף, לא צריך לחבס. אם כתוב תורת העוף, אז צריך גם לכלול, סליחה, תורת חטאת צריך לכלול גם עוף. עונה הגמרא ואומרת, יש מיעוט זאת. ואז הגמרא תשאל, למה ריבית את זה ומייטת את זה? חטאת פסולה אין דמה טעון כיבוס. חטאת שנפסלה וניתז ממנה דם, מהדם של חטאת פסולה, לא צריך כיבוס. כבין שהייתה לה שעת כושר, אפילו כבר הייתה לה, זאת אומרת, היא נפסלה, רק אחרי השחיטה, ובין שלא הייתה לה שעת כושר. שמעולם לא היה אדם, למשל, אם בזמן השחיטה הוא חשב מחשבת חוץ לזמנו. אז גם כן, בכל מקרה, הפסול הזה לא מביא כיבוס. איזו היא פסולה שהיה לה שעת כושר? שלנה, אם לן דמה של החטאת מחוץ למזבח כל הלילה, או שנטמעה, נגע באדם טמא או שרץ, ושיצאת חוץ האזרה ברגע שהיא יוצאת את קירות האזרה, כבר היא נפסלה לפני הזריקה, או ואיזו היא שלא הייתה לשעת כושר, שנשחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה, ושקיבלו פסולים מדמה, אז האדם מעולם לא היה ראוי לזריקה. אז בואו נראה כאן את עוד קטע בגמרא, שנוכל לחוש את העמוד הבא. אומרת הגמרא, דם חטאת שניתז. אז מה אמרנו במשנה? גם חטאת פנימית, גם חטאת חיצונית, גם חטאת נאכלת, גם חטאת שנשרפת, אז הדם שפגע בבגד הוא טעון כיבוס, כתוב זאת תורת חטאת. שואלת הגמרא, אי אתה דורש תורה אחת לכל החטאות, אפילו חטאת העוף. גם נמי, אז גם כן צריך לחבס את הבגד. ואם תגיד נכון, אתה צודק, כתוב תורת חטאת, אומר, אבל למדנו על המתניה, והרי למדנו, יכול תהיה דם חטאת העוף טעון כיבוס, תלמוד לומר זאת, זאת בא למעט. אמר יש לקיש הוא הכפרה, אמר קרא, תשחט, במקום שתשחט, אז מדברים על קורבנות שנשחטים, ומה עם חטאת העוף, מה עם עופות, במקום להישחט, נמלקים, אז היא לא בקטגוריה של כיבוס. שואלת הגמרא, ואימא בנאכלות? אז אם כך, יש לך גם בעיה, כתוב נאכלות, אתה לא יכול להביא את זה. הכתוב מדבר, כי דכתיב מקום קדוש תאכל, אז יותר טוב לרבות חטאת העוף, כי חטאת העוף כן נאכלת. יש לך בעיה, מצד אחד כתוב תשחט, אבל יש עוד דרישה, שתאכל, ותאכל כולל יותר את העוף. מצד תשחט זה כולל יותר את הפנימיות. אז הוא אומר, ואימא בנאכלות? כי דכתיב מקום תאכל, אבל פנימיות לא. רבי רחמן התורת, היא אחי אפילו חטאת האופנה, מיד רחמן הזאת, שואלת גם, מה ראית? למה אתה מחליט שיש כאן ריבוי מיעוט, אתה מרבה את החטאת, את פנימיות וממעט זה? מסתברא דחטאת בהמה פנימיות, אבל אלי רבוי שכן, יש דמיון בין חטאת פנימית וחטאת חיצונית, שניהם בהמה, ושווים הם עוד לעוד דבר שחיטת צפון. כמו כן, איפה צריך לשחוט גם את הפנימית וגם את החיצונית, חטאת בצפון, וקבלת כלי, את שניהם צריך לקבל במזרק. הנה, יקראו כאן שבע דברים שהם שווים, וקרן, צריך לעזות על קרן המזבח, עולה לסובב וצריך על קרן, ואצבע, שניהם, החטאת הפנימית והחיצונית שווים, שהם צריכים לעזות דמם באצבע, ולא לזרוק מהכלי, וחודה, ודם שניהם ניתן על חודה של קרן, ולא על צידי המזבח. כמו כן ואישים, הם אורי החטאת הפנימית והם אורי החטאת החיצוני מוכתרים על המזבח, אבל חטאת העוף לא היה שום דבר מכל השבעה האלו. שואלת הגמרא, אדרבה, חטאת העוף אבל אלי רבויי, יש דמיון בין חטאת העוף לחיצונית שכן, חוץ כמותה, א', זה חטאת חוץ אלו פנימית, שתיים, ואכילה כמותה, כמו בחטאת החיצונית, חלקים אוכלים הכהנים, וכך בחטאת העוף, וזה לא קיים בפנימית. אומרת הגמרא, יחי ההבדל הקטן, אנח נפישים, שאתה משווה את שוויון בין חטאת פנימית לחיצונית, כמה שוויון מצאנו? 7. כמה מצאת כאן? 2. אז 7 מול 2, הניצחון ברור. ברוך אדוני לעולם המלואים. רש"י בסוף העמוד מראה למה בעוף אין את שבעת הדברים האלו. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה גדול, 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 רצה גד